שלום וברוכים הבאים לפרק ה-12 והאחרון לעונה הראשונה של פודקאסט זמנים. אני אלה אילון ואיתי כאן סגן עורכת זמנים אסף מונד.
היי אלה, את הפרק הזה חילקנו למעשה לשני חלקים. את הראשון אתם תשמעו כאן עכשיו והשני יעלה מיד לאחר מכן.
בשני החלקים של הפרק אנחנו משוחחים עם עידן בריר שהוא תלמיד מחקר בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית וחוקר של הקהילה היזידית. שוחחנו איתו על המאמר שהוא פרסם בגיליון 132 של זמנים, שכותרתו, ממסעות ההרג האוסמאניים לפלישת המדינה האסלאמית, תחנות בזיכרון הקולקטיבי של היזידים ובהבניית זהותם.
בחלק הראשון של הפרק עם עידן, ערכנו בעצם מכירות עם היזידים, שהם עם שאולי מוכר כיום בישראל לפחות בשם, ממהדורות חדשות, מכותרות בעיתונים, וזה בעקבות הטבח שערך בהם דאש בשנת 2014. אבל כשעידן התחיל לחקור אותם, הם היו עדיין מאוד לא מוכרים.
עידן סיפר לנו על ההיסטוריה של היזידים, ועל האופן שבו הם מספרים את ההיסטוריה שלהם כרצף של אסונות, שזה דומה לדרך שבה אנחנו נוטים לפעמים לחשוב על ההיסטוריה היהודית. בכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו.
ודיברנו בחלק הזה גם על הסיבות לכך שהיזידים היו קורבנות לכל כך הרבה התנכלויות לאורך ההיסטוריה, וגם על מצבה של הקהילה היזידית היום, אחרי שעשרות אלפי יזידים, לא למעלה מכך, עזבו את עיראק ועברו לאירופה.
וכאן עלו שאלות מעניינות על האופן שבו שומרים על קהילתיות ועל זהות קהילתית, במיוחד לאור העובדה שבקהילה היזידית אין כללים קשיחים לעיצוב היומיום.
האזנה נעימה. עידן בריר, שלום ותודה שהגעת אלינו כאן לפודקאסט.
שלום שלום.
ברוך הבא.
תודה רבה.
נתחיל אולי באיזושהי שאלה ככה יותר כללית. אפשר לומר שיזידים זה הם עם שלפחות בשם היו פחות מוכרים לרוב האנשים בארץ עד לפני 3-4 שנים, משהו כזה. אבל אתה בעצם התחלת את המחקר שלך עליהם עוד קודם. אז אולי תספר לנו ככה קצת איך הגעת לזה ומה הוביל אותך לחקור את היזידים, ואיך זה גם הרגיש ברגע שזה פתאום הפך להיות household name.
אז כמו תמיד במקומותינו, הדברים האזוטריים והאקזוטיים הופכים למוכרים כשיש קטסטרופות. אבל האמת היא שהקטסטרופה, אולי באיזה מין הכנה לדברים שעוד נדבר עליהם, הקטסטרופה הזאת שקרתה ב-2014 בקיץ, א' הייתה קטסטרופה לא רק של היזידים, היא הייתה קטסטרופה אזורית. היזידים אולי היו המקרה המובהק ביותר והקורבנות, נקרא לזה קצת קשה לעשות מדרג של קורבנויות, אבל הם היו הקורבן המובהק ביותר שהייתה תוכנית להשמדת העם הזה.
אנחנו מדברים בעצם על
פלישה של דאש, המעבר של דאש מסוריה לעיראק וטיפול במרכאות ביזידים על הדרך. אבל הקטסטרופות האלה, וזה בעצם אולי מה שניסיתי להראות במאמר הזה, הקטסטרופות האלה הם רצף ארוך שהתחיל כבר לפני מאות שנים. אגב, גם היזידים עצמם, אלה שחוו את הקטסטרופה הזאת ב-2014, הם גם רואים בזה עוד חוליה בשרשרת, ולא רואים בזה בהכרח את החוליה הנוראה ביותר. היא נוראה מאוד כי היא נוגעת אליהם, אבל הם מודעים לזה שבהיסטוריה של הקהילה היו רגעים קשים יותר. והשרשרת הזאת היא משהו שמאוד עניין אותי, לפני שהתחלתי לעבוד על עבודת המאסטר שלי ב-2006 בערך. חיפשתי משהו שהוא יעסוק גם בעיראק שמאוד עניינה אותי, שיעסוק במיעוטים שמאוד עניינו אותי, שיהיה כרוך בעבודה די מסיבית עם ערבית שמאוד התגרה אותי ומאוד רציתי התחככות, נקרא לזה מסיבית איתה. זה היה קצת נאיבי, זאת אומרת חיפשתי דברים שלא טיפלו בהם ושיעניינו אותי, ושיהיו גם בשפות שמעניינות אותי, וגיליתי כל מיני כתבים קצת מוזרים על היזידים, חיפשתי דברים שהם מעבר ל... תיאולוגי, תיאולוגי זה מילה קצת בעייתית בהקשר היזידי, אבל דברים שמעבר לדת, מעבר לניסיון לאמת או להפריך סיפורים שסופרו על היזידים, סיפורים שסופרו על הדת היזידית, מיתולוגיות ומיתוסים, ניסיתי לחפש משהו שקצת מדבר על מי הם, אבל מי הם במובן הזהותי, וקשה לי להגיד שמצאתי, ובאיזשהו שלב, גם אחרי נסיעה לגרמניה, שבה פגשתי יזידים ודיברתי וראיינתי ושאלתי ו... ניסיתי לאמת או להפריך דברים שעניינו אותי תוך כדי, גיליתי שיש שם סיפור מאוד גדול, כלומר שהעניין הזהותי, ושהעניין הזהותי בתוך המסגרת הפוליטית או או בתוך הפוליטיזציה המאוד מאוד קשה שהקהילה הזאת מתקיימת בתוכה, פוליטיזציה הן במרחב הקורדי והן במרחב הערבי, בעיראק ובכלל, הזהות, הסוגיה הזאת של הזהות והסוגיה של איך הזהות הזאת יושבת על מצע של זיכרון טראומטי, זיכרון קולקטיבי טראומטי, שלי היה מאוד ברור באינסטינקט, באינטואיציה. כלומר, כשדיברו איתי על אז בתקופה זאת וזאת רדף אחרינו מנהיג פלוני, ובתקופה הזאת וזאת רדף אחרינו מנהיג אלמוני, ובתקופה ההיא זה היה הצורר ההוא. אמרתי להם, חבר'ה, אני בוגר הפקולטה לטראומה של ישראל, אני מכיר את זה בחושים הבסיסיים שלי, זה, אני יודע מה זה. בכל דור ודור קמים אלינו לחלוטנו. אז שם אין את הקדוש ברוך הוא שיצילנו מידם, אבל התחושה הזאת שרודפים אותנו ושיש לכל, הם קוראים לזה פרמן, אנחנו קוראים לזה פוגרום. בכל דור ודור יש צורר שיש לו שם ויש לו פנים ויש לו חסידים, קהל, צבא שבא, רודף אחריו, הולך אחריו, הולך בעקבותיו. הדבר הזה מאוד מאוד דומה, והבנתי שיש סיפור מאוד מעניין, סיפור שאני יכול לספר כישראלי, כיהודי, אני לא יודע בדיוק, אני יכול לספר אותו אולי בצורה גם ראשונה, כי באמת אף אחד לא עשה את זה, אבל גם בפרספקטיבה מעניינת, וזהו, זה היה...
אז בעצם... אם אתה אומר שהתחלת ב-2006, בעצם זה אפילו עוד היה לפני הפרמן, לפני הפוגרום של 2007, נכון. ואל-קאידה.
זה, 2007, אז הסיפור היה שבאמת באוגוסט 2007, בתקופה מאוד דומה אגב למה שקרה ב-2014, קיץ, אמצע הקיץ של 2007, הייתה סדרת פיגועים גדולה של אל-קאידה בשני כפרים בדרום סינג'אר, וזה תפס אותי באמצע עבודה, וזה היה מאוד מעניין, כי... זו הייתה תקופה שבדיוק עבדתי על המתחים שבין הקהילה היזידית לבין הרשויות הקורדיות בצפון עיראק. שזה סיפור ארוך, אולי נדבר עליו או על חלקו. יש המון המון מתחים והמון חשש וחרדה ופחד ובעיקר חוסר אמון. נדבכים גדולים של חוסר אמון ודחייה. וזה בדיוק, המבצעים של הפיגועים האלה היו אל-קאידה אומנם, אבל... היזידים עד היום אגב רואים, בדומה מאוד שוב ל-2014, רואים את המטילים את מרב האחריות או כמעט את כל האחריות על הקורדים. הרשויות הקורדיות שאם זה ב-2014 היה, הם נסוגו בבוקר הפלישה של דאש ובעצם אפשרו לדאש להרוג אותנו, אז ב-2007 זה היה איך יכול להיות שארבע מסעיות ענקיות מלאות בחומרי חבלה נכנסות לתוך כפרים שבכל הכניסות שלהם עומדים לוחמים, לוחמי פשמרג הקורדים, והם אמורים להבטח את הכפרים בדיוק מהמכות האלה. אז זה מאוד, זה שוב היה מאוד מאוד דומה, וזה תפס אותי בתקופה מאוד מעניינת גם של המחקר. כן. זה בהחלט היה חלק, המחקר או המציאות זימנה לי מקרה מבחן מעניין באמצע המחקר.
אני אשמח אם נדבר על פרטים יותר בסיסיים. מי הם היזידים? כמה אנשים? איפה הם חיים? איפה הם חיו לפני 2014? איזה שפה הם מדברים? אני מניחה שערבית?
בערך.
אוקיי, אז בבקשה תספר להם.
אוקיי, אז הקהילה היזידית, אני הרבה שנים כבר נשאל עליהם, כמעט כל שיחה, ראיון, מפגש או הרצאה שנוגעים ליזידים מתחילים בשאלה מי הם, מה הם מדברים, איפה הם, כמה הם וכו'. כי באמת אנשים לא יודעים. אני לאט לאט מצליח לזקק, קשה מאוד לענות על השאלות האלה, על כולן, מאוד מאוד קשה, אבל אני מצליח לאט לאט לזקק תשובות שהן בלתי מדויקות במידה הפחותה ביותר ומספיק כוללניות כדי להיות תקפות גם כשהן שגויות. זה היה ניסיון להגיד משהו מאוד מורכב, אבל זה באמת, המצב עם הקהילה הזאת הוא מאוד קשה כי סוגיית הזהות היא מאוד בעייתית, אבל בגדול אפשר להגיד שהדת היזידית היא דת שמש, היא לא דת מונותאיסטית בשום צורה, למרות שהיום הם מנסים קצת כמעין מגננה בפני השכנים להציג אותה כדת מונותאיסטית. היא דת שהיסודות שלהם יסודות של עבודת שמש, אמונה בכוחות טבע, בגרמי שמיים. הקהילה היזידית, אולי המאפיין הבולט ביותר שלה, אולי נדבר על זה אחר כך, משום שהדת היא יחסית חלשה, הדת היזידית היא דת... היא לא דת הלכה והיא לא דת בדומה לאסלאם או ליהדות או לנצרות שמסדרת את סדר היום ואת מהלך החיים של המאמין. אין כמעט מצוות, אין כמעט ענייני כשרות, ענייני טומאה וכו'. מכיוון שכך, אז המאפיין הבולט של הדת הזאת, של הקהילה הזאת, בהיעדרה של דת דומיננטית, היא השפה, והשפה היא קורדית. בעצם מדברים קורדית בדיאלקט הצפון-מערבי שלה, קורמנג'י. הם נמצאים, אוקיי, פה צריך לדבר על איזשהו מהלך היסטורי קטן, אבל בתקופה שעליה מדבר המאמר, התקופה האוטומנית, הם היו בעצם פרוסים בין, בגדול, עיראק, שתמיד לב הקהילה, כי שם נמצאים המקומות הקדושים, או הטריטוריות שהיום מוכרות בשם עיראק, כמובן לא הייתה עיראק בתקופה האוטומנית. אז אזורי צפון עיראק של היום, הווילאית של מוסול, אם אנחנו רוצים את זה בטרמינולוגיה האוטומנית, צפון הווילאית של סוריה, או סוריה, צפון סוריה של היום, האזור הקורדי של צפון סוריה, וקהילה די גדולה במזרח אנטוליה, בדרום מזרח אנטוליה, אזורים של מרדין ודיארבקיר. זאת קהילה שבעצם במאה ה-20, במחצית השנייה של המאה ה-20 נמחקה לחלוטין. הטורקים משנות ה-60 של המאה ה-20 חתמו על שורה, או עד בעצם שנות ה-80, חתמו על הסכמים של ייצוא במרכאות של עובדים זרים לגרמניה, והשתמשו בהם כדי לנקות גורמים שהם לא חיבבו במיוחד בתוך האוכלוסייה הקורדית, והיזידים היו הראשונים שיצאו. בעצם קהילה של כ-100,000 איש סולקה כולה לגרמניה, והיום יש עשרות, אולי מאות בודדות של יזידים בטורקיה, ולב הקהילה ממשיך להיות בעיראק. אם כי המגמה הזאת של עזיבה לגרמניה היום היא מגמה מאוד מאוד מסיבית. דוברים יזידים שונים אומרים שלו היה מתאפשר לאנשים להגיע בקלות לשעריה של אירופה, לא היה נשאר יזידי אחד בעיראק. ויש בזה מידה גדולה של צדק, אני חושב. אז אנחנו מדברים היום על בין 500 ל-800 אלף, תלוי את משואלים, של יזידים בצפון עיראק. מדברים על כ-50 אלף בסוריה, כמספר הזה פחות או יותר בגיאורגיה, בארמניה וברוסיה, שזה בעצם קהילות שלאט לאט גלו ממקום למקום, או עברו ממקום למקום, קהילות שהיסודות שלהם, לפחות השורשים שלהם, לפחות בעיראק ובטורקיה, בתוך הקהילות היזידות של עיראק וטורקיה, שנדדו לאט לאט, בהתחלה לארמניה ולגיאורגיה ואז לרוסיה. אגב, אנקדוטה שלא כל כך קשורה אולי, אבל כמה ממשפחות הפשע הגדולות ביותר ברוסיה היום, והעשירות ביותר ברוסיה, וכמה מגובי הפרוטקשן הגדולים ביותר במוסקווה ובסנט פטרסבורג הם יזידים. זו קהילה שעלתה למין גדולה מפוקפקת כזאת ברוסיה. אגב, אלוף העולם באגרוף במשקל, אל תפסו אותי במילה, תרנגול אולי, המשקלים הקלים, האלה הרזים הקטנים, הוא גם יזידי, שמייצג את רוסיה. אז קהילה מאוד משולבת, הן קהילות שמאוד משתלבות בגולה בכל אופן, כנל בגרמניה. אז זהו, שוב, קהילה של עובדי שמש, דת חלשה, בסך הכל בכל העולם אנחנו מונים כמיליון איש, פחות או יותר, ומאוד מאוד מפוזרים עם עיניים שואפות לאירופה. זאת אומרת, התנועה היום היא של אנשים לא אל המולדת, הם מהמולדת החוצה. מעיראק, מסוריה, מי שיכול לצאת יוצא, גרמניה, שוודיה, הולנד, נורווגיה, צרפת, אלה היעדים שלהם. ואנחנו רואים תהליך של זליגה איטית, שהתחזק כמובן אחרי 2014 של... היו תקופות שאלף איש בשבוע היו עוזבים את עיראק בלבד, אלף יזידים בשבוע היו עוזבים את עיראק משך כשנתיים לכיוון אירופה.
זה 100,000 איש בשנתיים.
100,000 איש בשנתיים מתוך קהילה של חצי מיליון. אנחנו מדברים על כחמישית, חצי מיליון, 700,000, זה לא כל כך חשוב. אנחנו מדברים על נתח משמעותי של הקהילה היזידית שעזב. זה לא אנשים שעוזבים למקום שהם יודעים לאן הם הולכים, זה אנשים שהולכים אל הלא נודע בעצם. עוברים רכסי הרים בדרך לטורקיה, חוצים את טורקיה באוטובוסים ומנסים להגיע לים האגאי כדי לחצות אותו לאיים היוונים, ואז לתקוע רגל בדלת של אירופה. זה לא תמיד עובד. ברוב המקרים זה לא עובד.
אז אמרת על הקהילה שהיא, הדת שלה היא בעצם לא דת שמעצבת את חיי היומיום. בהינתן המצב הזה, עד כמה הקהילה שנמצאת באירופה או מחוץ לאזור העיראקי, יכולה בכלל לשמר את התרבות שלה, לתרגם את זה לשפה יהודית, להימנע מהתבוללות? או...
אני חושב שזאת בעצם שאלת השאלות, גם אותי מעניינת כחוקר של הקהילה, וגם שמעניינת את היזידים שחיים באירופה בעצם יומיום. זאת שאלה סופר מעניין. איך בעצם שומרים, בהיעדר דבק חברתי, איך שומרים על חברה? או בהיעדר דבק קהילתי, איך שומרים על קהילה? הדת היא דבק קהילתי מאוד מאוד יעיל, אנחנו רואים את זה אצל המאגרים המוסלמים למשל באירופה. היא יודעת לספק שירותים קהילתיים, והיא יודעת לספק סדר יום, והיא יודעת לספק חגים וטקסי מעבר וכו', ואת כל זה אין ליזידים. מצד שני, יש ליזידים שני דברים. אחד מהם זה איזושהי תפיסה או אידיאלים, ואני אומר את זה רק מבחינה אמפירית, לא חקרתי את קהילות הגולים הגרמניות, כלומר, לא עשיתי מחקר, לא העברתי שאלונים, אני אומר את זה מתוך התעכלות במאות, אולי אלפי יזידים שפגשתי בגרמניה, בביקורים השונים. אני שומע את אותם דברים כמעט מכולם. אני מניח שיש אולי קולות אחרים, אבל זה לגמרי עניין חווייתי. כן? אני שומע מאנשים שבעצם האידיאל שלהם זה להשתלב בחברה הגרמנית. עכשיו נוצר שם פער מאוד מעניין, כי הדור ההורים, דור הסבים, הם עדיין יזידים עיראקים שבאים מתרבות קורדית או ערבית או מעורבת, תלוי כל אחד באזור שבו הוא נולד, ולהם מאוד מאוד קשה להשתלב. קשה להם ללמוד את השפה, קשה להם לאמץ את המנהגים, קשה להם to blend in, להתערבב בחברה האירופית. הם לא מגלחים את השפמים, שפם זה חובה בדת היזידית, או לפחות זה לא, אין הלכה, אבל במנהג, אז גברים מגלים שפם. אז הדור ההורים עדיין שומר על השפם. עכשיו, הילדים נולדים כבר בגרמניה, או מהגרים אליה בגילאים צעירים, לומדים מהר את השפה. מאמצים מהר מאוד את המנהגים התרבותיים, מאמצים מהר מאוד את האופנה. ומהר מאוד הם נראים גרמנים, מרגישים גרמנים, נשמעים גרמנים, ובניגוד לקהילות אחרות של מהגרים באירופה, ההורים שלהם שנראים ממש לא כמוהם ונשמעים ממש לא כמוהם, מאוד מעודדים את זה. הם מאוד רוצים שהילדים ישתלבו, הם מעדיפים לדבר עם הילדים את הגרמנית הרצוצה שלהם בבית, ובלבד שהילדים ידברו גרמנית, ולא הם מאוד רוצים שהם ילמדו קורדית. הם מאוד רוצים שהם ילמדו את המנהגים, אבל זה עושים במין סנדי סקול כזה. שולחים אותם למרכז הקהילתי, והילדים לומדים בהם, במרכזים הקהילתיים האלה, שפת האם, כך הם קוראים לזה. ובעצם הדבר החשוב ביותר להם זה שבשביל ההורים, המאוד מאוד, הנטעים הזרים האלה באירופה, שהילדים שלהם יהיו אירופים. זה דבר אחד שמאוד עוזר להם. ותוך כדי כך, במאבק הזה במרכאות או שלא במרכאות, לטפח דור של יזידים גרמנים על ידי ההורים שלהם, א', נוצרים מרכזים קהילתיים, כי צריך בכל זאת לתחזק את המאמץ המשותף. יש לנו, כולנו שותפים במאמץ אחד, ובשביל לתחזק אותו צריך גם מנגנון. אז המנגנון הזה מייצר איזשהו כלי קהילתי מאוד יעיל, ומכיוון שהיזידים, למרות שמדברים גם קורדית, כולם כמעט, וברובם הגדול גם ערבית, הם חיים, אנחנו נדבר על זה עוד כמובן, הם חיים בתחושת פחד וחרדות וחוסר אמון מוחלט לגבי מוסלמים באשר הם. הם לא מוכנים לחלוק איתם מרחב ומשותף כמעט. זה מצב, גם אם הם קורדים וגם אם הם קורדים לכאורה חילוניים לגמרי, הם לא יהיו מוכנים לחלוק איתם מרחבים משותפים. אז הם קהילה שמאוד מתכנסת בתוך עצמה, מחפשת את בני הקהילה, איפה שהם לא נמצאים, הם עוברים לערים על פי הקהילה שנמצאת או לא נמצאת בהם, יעברו לעיר שכנה או לעיר אחרת, אם יש להם שם קהילה, אם יש שם מרכז קהילתי וכו' וכו'. אז זה הצד האחד, כלומר ההתגבשות הקהילתית סביב מצד אחד, הבלנדינג אין הזה בתוך אירופה, ההשתלבות המאוד, שהיא חלק מהשיח שלהם, חלק מהחזון שלהם, של מה שהם רוצים להיות באירופה, וגם ההתבדלות מהמוסלמים, הקורדים או הערבים באשר הם, זה קוטב אחד. הקוטב השני, שאני חושב שהוא כבר הפרקטיקה יותר, כלומר הפרקטיקה של החיים עצמם, אנחנו בעצם כולנו, כיזידים שחיים בגולה, אבל גם במולדת, זה לא כל כך משנה, שותפים לאותו גורל. בכל דור ודור קמים אלינו לחלותינו, בגלל שאנחנו מי שאנחנו. אז הדת היזידית היא דת מאוד חלשה אמנם, אבל מצד שני, היא מזהה אותנו כיזידים. כולנו מאמינים בדת הזאת, כולנו בניה של הדת הזאת. וככאלה אנחנו מסומנים על ידי אויבינו. סיפור אגב מאוד דומה ליהודים. כן. אצל היהודים זה דת הלכה הרבה יותר מסיבית, שהביטויים של הפרקטיקה הדתית היומיומית הם הרבה יותר גלויים מאשר אלה של היזידים. אבל שוב, הדת, ולא משנה אם הבן אדם היה דתי שלבוש במלבושים חרדיים, או אם הוא היה מתבולל ומתפקר שוויתר על דתו לחלוטין, או שהלך להיות רפורמי וכו' באירופה, עדיין היה לו את הסימון היהודי, ירצה או לא ירצה. אצל הנאצים כמובן, דורות אחורה. דומה מאוד המצב אצל היזידים. ככה הם, גם אם זה לא באמת קורה ברחוב הגרמני, הם מרגישים שזה ככה. ואגב, הם כל הזמן גם בתקשורת עם הרעיון של מה שקרה ליהודים. הם חיים בגרמניה, הם מבינים שהם מזוהים כאחרים.
הם מזוהים כאחרים? הגרמנים רואים בהם חלק מהקהילה הרחבה של המוסלמים? כן, הם לא מבדילים. הגרמנים לא מבדילים.
הממשלה הגרמנית מבדילה. כלומר, רשויות המדינה מבדילות בין יזידי ללא יזיד, בין מוסלמים ליזידים. ליזידים יש גם מעמד מיוחד בחוקה הגרמנית של עם שנמצא בסכנת הכחדה. יש נדמה לי 4 או 5 עמים שקיבלו את ההכרה הזאת. זה היה אמור לתת להם בנפיץ מאוד גדולים בתקופת ההגירה של 2014, אבל בגלל היעדר לובי שיסובב את הברגים הנכונים ואת הלחץ על הכפתורים הנכונים, אז זה לא קרה. אבל זה היה יכול די בקלות להסב להם, בעצם לגרום לזה שכל הקהילה תהגר לגרמניה, כי לכאורה זה מה שהסעיף הזה אמור, הוא אמור לתת בגרמניה בית למיעוטים נרדפים, בגלל מורשת הנאצים וכו' וכו', תיקון מורשת הנאצים כמובן. זה חלק מהעניין. אז הרשויות הגרמניות מבחינות, אבל האיש ברחוב, חבר אמר לי בגרמניה שמבחינת הגרמנים, הם כולם באים מתרבות השיער השחור. שזו אמירה די מוזרה, אבל כך הם מזהים אותם. כלומר, הם כולם שחומי אור ועם שיער שחור, ואצל הגברים המבוגרים יותר קל לזהות את השפם. אז זה מזהה אותם מאוד כמזרח תיכוניים, לא זאת הכוונה כמובן. ואז היחס הוא בין נרתע לחשדני לתוקפני. זה קורה הרבה, וזה קורה בעיקר לדור המבוגר. הצעירים, עוד פעם, מאוד מאוד מנסים, כמעט באופן כפייתי, להפוך לגרמנים. זה קשה מאוד לפעמים, בגלל השוני בחזות, אבל הם מנסים מאוד להיות יותר גרמנים מהגרמנים בהרבה מובנים.
הם מתחתנים מחוץ לקהילה?
זאת גם שאלה מעניינת. באופן עקרוני לא, באופן חד משמעי נחרץ וחותך. על פי דיני החברה. אלא שבגלל התהליכים האלה, שההגירה והפיזור של הקהילה מהמולדת, והשבירה של המרקם החברתי, והבעיות הבינדוריות האלה, של דור ההורים המהגרים שלעולם לא השתלבו, ודור הילדים שלעולם לא יבינו את הוריהם, שכבר השתלבו לחלוטין ולא אין דרך חזרה, נוצרו הרבה רעידות כאלה בכל מה שהיה אקסיומטי לגמרי רגע לפני ההגירה הזאת אצל היזידים. וחלק מזה זה סיפור החתונה. בעצם היזידים נישאים רק בתוך הקהילה, וזה עוד יותר מסובך מזה, כי יש 3 קסטות בתוך הקהילה היזידית, והקסטות האלה מחולקות גם לא רק אופקית אלא גם אנכית. כלומר, בתוך כל קסטה יש קבוצות שבטיות וקבוצות אחרות. סך הכל יש 16 קבוצות נישואים בתוך החברה היזידית, וכל אחת מה-16 קבוצות האלה חייבות להתחתן רק בתוך הקבוצה. ונוצר מצב שבעשור או עשור וחצי האחרונים, יש קבוצה אחת בקסטה המרכזית, באמצעית, יש את הקסטות האלה, זה מין פירמידה, אולי כדאי להגיד את זה, זה מין פירמידה שבראשה משך, שזה לכאורה, קצת דומה להיררכיה של מסדר סופי, שמשם זה נורש המנהג הזה. בראש הפירמידה הזאת נמצאים השכים, שהם כאילו לכאורה אנשי הדת, הם בסך הכל אנשים רגילים, אבל יש להם איזושהי פונקציה תיאורטית במדרג הדתי, אנשי הדת הבכירים. יש את המורידים, שזו השכבה התחתונה, שזה החסידים, דלת העם בעצם, ובין לבין, בין השכים לבין המורידים, יש שכבת ביניים שנקראת פיר. מישהו אמר לי שזה קצת מזכיר לו את העובדה שבין ישראל לבין כהנים יש את לוויים. נכון? כהן לוי ישראל. אז זה מין שכבת תיווך כזאת, בין דלת העם לבין אנשי הדת הבכירים. ובתוך השכבת ביניים הזאת של הפירים, שכבת המדרג הביניים, הקסטת הביניים הזאת, יש אחת מ4 או 5 הקבוצות של הפירים שנותרה בלי נשים. בגלל כל התהליכים האלה, נותר דור שלם שהוא גברי, והם לא מתחתנים.
בכלל בקהילה?
לא נולדו נשים. או בדור הזה לא נולדו נשים, כמעט. לא, אני לא כל כך יודע להסביר את התופעה, אבל נותר דור של, קוראים להם, זה מין תרגום חופשי מקורדי, זה הדור החסר. זה דור שלם של פירים, גברים, שאין להם נשים להתחתן איתם. והיום מחפשים לזה כבר תיקון. 2014, האסון הגדול של 2014, רצח העם בסינג'אר, יצר מצב, או בעצם פתח בכפייה דלת, של תיקונים ושינויים דתיים, שאנשי הדת חייבים להסכים איתם בדיעבד, לא? למשל הפלות. אני חושב שזו הדת היחידה בעולם שמתירה הפלות. למה? נוצרה בעיה. נחטפו אלפי נשים יזידיות ושועבדו על ידי אנשי המדינה האסלאמית, וחלקן חזרו בהיריון מהחוטפים. עכשיו, מה עושים עם זה? נותנים להם ללדת ממזרים, שהם פרי אונס של אולי האויב הנורא ביותר של הקהילה? או מה עושים? אז אנשי הדת החליטו להתיר הפלות, באופן מוגבל, באופן מסויג, באופן מה שלא יהיה, אבל זה נפרצה פה דרך. ועכשיו, תוך כדי פריצת הדרך הזאת, יש שיח מאוד ער בתוך הקהילה, לגבי שינויים מאוד מרחיקי לכת שצריכים לעשות, בגלל אילוצים חברתיים, בגלל אילוצים דמוגרפיים, בגלל אילוצי הגירה, וזה תהליך מאוד מעניין, הוא לא כל כך נוגע לענייני המאמר שלנו, אבל הוא תהליך מאוד מעניין שהוא חברת מהגרים וחברה כזאת, שעברה טראומה גדולה כזאת, הרבה פעמים מחפשת את דרכה ומוצאת כל מיני, נקרא לזה פתרונות יצירתיים, שרגע לפני האסון הגדול אף אחד לא היה בכלל מעז להעלות אותם על הדעת.
זה שאיזושהי מקבילה יהודית, שאחרי מלחמת העולם הראשונה וממש אחרי מלחמת העולם השנייה, היו ניסיונות הלכתיים של אנשים מסוימים די כבירים להתיר עגונות.
נכון. אני במקרה שמעתי על זה לאחרונה. כן, זה מאוד מאוד דומה. וזה, אגב, זה קרה גם בישראל שאחרי 48, ב-74 נדמה לי, שהרב עובדיה יוסף התיר עגונות של הרוגי, או נעדרי, סליחה, נעדרי מלחמה ב-73.
כן.
כן, כן. המציאות... לפעמים גם את ההלכות הכי קפואות, אנשי דת הם תמיד השמרנים ביותר והמסובכים ביותר להשתנות, הקשים ביותר לשינוי. כן, המלחמות ומציאות ושינויים והגירה, ומאלצים את כולם לעשות את ההגמשות האלה.
אני רוצה לחזור למאמר ולשאול על יזידים באימפריה העות'מאנית. למה הם נרדפים? מי רודף אותם? למה הם מעניינים מישהו בכלל? כלומר, זה נשמע קבוצה מאוד שולית, לא במקום עיקרי של האימפריה, זה לא באיסטנבול, או בוילאיית יותר קרוב למרכז. מה קורה שם?
אוקיי, אז יש, זו שאלה מאוד, זו שאלה מעניינת שחשבתי עליה לא מעט. למה הם בכלל מעניינים, אנשי ההרים בקצה העולם? אז היו כמה סיבות לזה, גם הסיבות האלה מאוד משתנות לפי תקופה. נגיד כזה דבר, אם לסמן תקופה אחת, תקופה העותומנית הרי אנחנו יודעים שהיא תקופה מאוד ארוכה, היא כמעט 600 שנה בסך הכל. באזור הזה של עיראק היא בערך 400 שנה, מאז שהעותומנים כבשו את המחוזות שברבות הימים הפכו להיות עיראק, האזור של מוסול, האזור של בגדד. אז... התקופה הכי בעייתית, אם לסמן מתוך 400 השנים האלה, לעשות זום אין על תקופה אחת שהייתה בעייתית באופן מיוחד ליזידים, זאת התקופה שמקובל לקרוא לה התקופה החמידית, התקופה של הסולטן עבדול חמיד השני, שהיא בעצם 1876 עד 1908, עד הפיכת הטורקים הצעירים. זאת הייתה תקופה שבאופן מיוחד היו רדיפות בגלל מדיניותו של הסולטן. הסולטן עבדול חמיד ניהל מדיניות שהיום מקובל לקרוא לה פן-אסלאמית, ניסה לשים במרכז את הזהות המוסלמית, סונית, חנפית של האימפריה העותומנית, ולחנך, או לחנך מחדש, אם אתם רוצים, חלקים גדולים לא מוסלמים או לא מוסלמים בדרך הנכונה, לפי דרכה של האימפריה.
אני רק אגיד שחנפי, משמעות, אחת מהארבע אסכולות.
אחת מהאסכולות, נכון.
אסכולות הדתיות באסלאם.
אז כן, אז החנפים, האסכולה החנפית היא אחת מארבע אסכולות בתיאולוגיה, בתפיסת העולם האסלאמית הסונית. ואם נחזור חזרה למדינות הפן-אסלאמית של עבדול חמיד, אז באמת היה ניסיון... המדינה העותומנית אימצה לעצמה את האסלאם הסוני החנפי כדת מדינה. המדינה התנהלה כמדינה, או לפחות התיימרה להתנהל כמדינה אסלאמית, שהסולטן בה הוא חליפה וכו' וכו'. ולייצא גם את המהפכה, אם אפשר לומר, להשאיל מימינו. לרוב האנשים, לרוב הנתינים של האימפריה, זה לא היה מאוד מהותי. כלומר, האימפריה לא ניסתה לכפות על, נאמר, מוסלמי שפי, מאסכולת משפט אחרת בתוך האסלאם הסוני, להפוך לחנפי בכוח. זה לא כל כך הטריד אותה. הטרידו אותה יותר קבוצות לא אסלאמיות. קבוצות מצד אחד כופרות, כמו היזידים, תכף נדבר למה כופרות ולמה בכלל מעניינות, וקבוצות אחרות. זה יכול היה להיות קבוצות סופיות מסוימות, ואני אומר מסוימות כי מצד שני, המדינה הזאת של הסולטן עבדולחמית מאוד אהבה גם סופים, מסוג מסוים. היא אהבה את הסופים שלה כמו שהיא אוהבת אותם. זאת אומרת, סוג מסוים של סופים. היו מסדרים חביבים על השלטון, מסדרים סופים חביבים על השלטון, מסדרים סופים פחות חביבים על השלטון, לא חביבים בכלל על השלטון. אז מהבחינה הזאת, היו כמה קבוצות כאלה שבעיקר ספגו את נחת זרועה של המדינה. עכשיו, למה יזידים דווקא ולא אחרים? למה לא נניח עלווים בסוריה? או למה לא, נאמר, מנדאים או זורואסטרים באזור מסופוטמיה? היזידים יושבים על איזושהי אי-הבנה גדולה עם האסלאם הסוני. המסד של תפיסת העולם היזידית יושב בצומת מאוד מסוימת של המסורת, או יושב על צומת מאוד מסוימת במסורת האסלאמית, שייצר להם שם מאוד לא טוב ליזידים. אני אנסה להסביר ממש בקצרה. ראש המלאכים היזידי שנקרא טאוסימלק, מסופר עליו באמונה היזידית שכשנברא האדם הראשון, העמיד אותו האל, הבורא, אל חלק, חודה, בעצם האל היזידי, העמיד אותו מול המלאכים, את האדם, וציווה להם להשתחוות בפני האדם הראשון. וכולם השתחוו חוץ מראש המלאכים. עכשיו, מפה עד פה, הסיפור הזה הוא גם סיפור בתוך המסורות היזידיות, וגם סיפור שמופיע בקוראן. ופה הן מתפצלות שתי דרכים. בקוראן נאמר שראש המלאכים סירב כי הוא בעצם המרה את פיו של אללה. הוא לא עשה את זה כי הוא כופר, ולכן אללה גירש אותו מגן העדן, ושלח אותו, הוא בעצם פתח בשבילו את הגיהנום. קרא לו איבליס, השטן. חוזרים חזרה לצומת, הסיפור היזידי אומר, שטאוסימלק, שראש המלאכים, אמר לאלוהים, אני לא משתחווה לאף אחד בכל העולם חוץ ממך. כלומר, זה סמל של אדיקות ושל אמונה יוקדת, ואין מאמין גדול יותר מראש המלאכים. ובאמת באמונה היזידית, ראש המלאכים הזה הפך להיות האחראי, בעצם שלוחה של אלוהים עלי אדמות. הוא עושה דברו, אבל גם חלק מהאלוהות, למעשה. זה לא שכנע כמובן את המוסלמים, והם רואים בהם עד היום עובדי שטן. עכשיו, עובדי השטן האלה, שממילא יש להם שם רע בפני המוסלמים, כלומר, עבודת שטן באסלאם היא משהו שיושב על סנטימנט מאוד בסיסי. אין גרוע יותר מעובדי שטן. עובדי שטן זה אלה שהם ממרים בעבודת השטן, זה לא כופר. הוא ממרה את האל בכל מה שהוא עושה, את פי האל, כלומר, הוא יוצא נגד עבודת האל בכל דבר שהוא עושה אם הוא עובד את השטן. זה ההיפוך הגמור, זה לא... כפירה באלוהים זה להגיד הוא לא קיים. אוקיי, זה בעיה, צריך להילחם בזה. פה זה לעשות משהו שבפרקטיקה שלו מבטל בעצם את האלוהות, מבטל את הלגיטימציה של אללה בעולם. זה הכפירה הגרועה ביותר בעצם. וזה הסיבה לכל הבעיות של היזידים במשך הדורות, אבל זו הייתה גם הסיבה שהפכה כזאת קבוצה קטנה במחוזות ספר מזרחיים רחוקים של האימפריה למשהו חשוב לטיפול. ואפשר להוסיף לזה גם סיבות כלכליות. כמובן, סיבות כלכליות תמיד מסבירות את העולם האמיתי לפחות טוב כמו סיבות אידיאולוגיות, תיאולוגיות וכו'. היזידים במשך הרבה שנים נודעו כשודדי דרכים. הם ישבו, בעיקר היזידים של סינג'אר, שישבו על אותו הר. סינג'אר, זה צריך אולי להגיד, זה גם היה חלק מהטרגדיה של 2014, זה רכס של 70 קילומטר על 5 קילומטר, רכס מאוד מאוד צר וארוך, שיושב באמצע מדבר שטוח לחלוטין. כלומר, זה איזה מין שפיץ ענק של בגובה 1,000 עד 1,500 מטר, ארוך באורך 70 קילומטר, מאוד מאוד צר, ושיושב באמצע מישור עצום. רואים אותו מכל מקום, הוא מאוד בולט, הוא מאוד ניכר בעין, וגם מאוד קל להסתתר בו. כלומר, מאוד קל לשודדי דרכים, לשדוד שיירות, לתקוף שיירות מתוך ההר, ואז לסגת אל ההר ולהיעלם באיזה נקיק או באיזה, באיזה מערה שהם חפרו לעצמם מבעוד מועד. וזאת הייתה בעיה מאוד רצינית, כלומר, אז הם ישבו על ציר גם נוסעים וגם סוחרים, מאוד חשוב, שחיבר ערים גדולות, גם את חלב בסוריה, ואת ערקה, ודל אזור, ערים גדולות חסקה, כמישלו, ערים גדולות שנמצאות בסוריה, עם מוסול ועם בגדד ועם סלימניה, ועם ארביל וקרקוק, ערים גדולות שישבו בצפון עירה, והציר שמכניס את הסחורות אל האזורים של עירה, יושב בדיוק, היזידים יושבים על פתחו. במשך הרבה שנים הם תקפו שיירות, פגעו במסחר, פגעו בדואר. זה קרה בעוד מקומות בעיראק, אבל הם עצמם הפכו את עצמם מבחינה הזאת לאויבים של הממלכה. וככאלה, היה קל מאוד להוסיף על זה את הנדבך התיאולוגי של עובדי השטן, המשוקצים, הסנועים, שממילא צריכים במסגרת עכשיו המדיניות של הסולטן עבדול חמיד, לעשות להם טיפולי המרה, אם אפשר לומר. Okay. אז זה שילוב של כל הדברים גם יחד, ונדמה לי שזה מקרה מאוד ייחודי, המקרה היזידי הוא ייחודי במיוחד, כי בעצם, אנחנו דיברנו בינתיים רק על התקופה החמידית, יש עוד מאות שנים שלפני זה, זה גם קרה הדברים האלה, אבל אף פעם לא בצפיפות שזה קרה בתקופה החמידית. בתקופה החמידית זה מעניין, כי זה עושה רושם, כשקוראים את המסמכים האוטומנים, זה עושה רושם שפעם אחרי פעם, יש איזשהו מין, הרבה פעמים שהמסמכים הם מפוזרים, קשה למצוא את החוט שמחבר ביניהם, את חוט השני שעובר ביניהם. כלומר, אני מחפש איזה מאסטר פלן. כאילו, ירד מהארמון באיסטנבול איזושהי הנחיה לטפל ביזידים פעם אחרי פעם בכל מקום שבו הם נמצאים. אני לא מצאתי כזה דבר. אבל בכל אחד מקובצי המסמכים שיש לי, מהתקופות השונות בתוך התקופה החמידית, זה ברור לחלוטין שזה משהו שחוזר, ופעם אחר פעם הדירקטיבה היא אותה דירקטיבה. היזידים הם כופרים, צריך לשרוף להם את המקדשים, להפוך אותם למסגדים ולמדרסות אם אפשר, לבקש או לדרוש מכל המאמינים להביע הצהרת נאמנות לסולטן, לוותר על דתם היזידית, להתאסלם לאסלאם הסוני החנפי, ולטפל באמצעותם גם בקהילה שמסרבת להתאסלם. בסופו של דבר, אם לא מצליחים כל התרגילים האלה, את אלה שמסרבים, מותר להרוג. וזה חוזר פעם אחרי פעם. כלומר, המאסטר פלן עולה מתוך החזרתיות הזאת של המסעות שיצאו מהמרכז, מאיסטנבול, לטפל ביזידים, שאת חלקם באמת ניסיתי פה למנות ולתאר במאמר.
כלומר, הם נתפסים כעובדי שטן, והם ממשיכים כאילו להפריע בעין, באותה צורה, לסולטנים שונים, באימפריה העות'מאנית. שהיא אימפריה שיש בה די הרבה קבוצות, אחת הידועות הנרדפות, כלומר, הקבוצה הארמנית, שאני מניחה שהיא קצת יותר מוכרת למאזינים.
הארמנים, אגב, חלק גדול מהשנים לא נרדפו בכלל. הם היו נתינים רצויים כמו כל נתינים אחרים. לקראת מלחמת העולם הראשונה, הייתה החרפה, כמו שקורה הרבה פעמים, סביב מלחמות, מול קהילה מסוימת, במקרה הזה מול הקהילה הארמנית. הארמנים היו בסך הכל רצויים מאוד באימפריה ברוב הזמן. הם היו נתינים נאמנים, לפחות ברוב הזמן. הם היו מכובדים גם בחצרות הסולטנים, עבדו בחצרות הסולטנים. לא הייתה איזושהי בעיה איתם כקהילה. היזידים זה עניין אחר. עכשיו גם הדת של הארמנים, הדת הנוצרית, הופכת אותם למקובלים מלכתחילה, גם מבחינה איסלאמית. כלומר, אין בעיה לקבל נוצרים או יהודים. נוצרים ויהודים הם עמי ספר באסלאם, מאמינים באמונה מונותאיסטית, והאסלאם מקבל אותם יחסית בקלות. היזידים לא נופלים לשום קטגוריה כזאת. א', הם לא היו אנשי ערים, כלומר, הם לא... לאליטה האוטומנית לא היה חיכוך ממשי עם היזידים. הם לא ראו אותם, הם שמעו. סופרי מסע שנסעו, כולל סופרי מסע אוטומנים שנסעו למחוזות הספר, ותיארו את היזידים. תמיד התיאורים היו מאוד משונים, מאוד אקזוטיים, מאוד תמיד, זה דברים מופרכים היו, כלומר, תיאורים של אורגיות ליליות ותיאורים של כל מיני טקסי פולחן עם אש ומים, שביסודות שלהם הם נכונים, כלומר, חלק מטקסי הפולחן היזידים כוללים אש ומים, אבל זה לא שריפה של אנשים וזה לא שריפה, ואז התזה של מים, כל מיני דברים שתוארו בספרי מסע, כולל, כמו שאמרתי, ספרות מסע אוטומנית. הם תמיד תפסו אותם בתור האחר המאוד משונה. הם באו לא טוב בעין, הם באו לא טוב באוזן, הם באו לא טוב כסיפור אגדה וכמשהו שאתה יודע שקיים רחוק. הוא קיים רחוק ולא טוב שהוא שם. הארמנים לא היו ככה, המצב של הארמנים היה מאוד שונה. עכשיו, עוד חשוב לומר, אני קצת התפרצתי, אבל אני ארכב על זה, האימפריה האוטומנית הייתה אימפריה לפחות עד התקופה החמידית, ובוודאי עד התקופה החמידית המאוחרת, היא הייתה אימפריה די מכילה. היא ידעה להכיל רב גוניות, גם דתית, גם לשונית. אני לא רוצה לדבר על זהויות, כי לא באמת היה עניין, לא היה שיח על זהויות, ולא היה, אף אחד לא הזדהה כקורדי, אוקיי? זה קצת בעייתי מה שאני אומר, כי קורדים כן הזדהו כקורדים, כדוברי קורדים. ערבים הזדהו כדוברי ערבית. אבל כולם היו אוטומנים. כולם היו נתינים אוטומנים, וזה בעצם היה ציר ההזדהות, בעיקר במאה ה-19, ובעיקר במחצית השנייה של המאה ה-19. ציר ההזדהות, אם אפשר לומר דבר כזה על עולם, שלא מייחס את החשיבות שאנחנו מייחסים היום לזהות, לאידנטיטי. אז האימפריה האוטומנית הייתה די מכילה בסך הכל. היא ידעה להכיל שונות דתית, שונות לשונית. היא הייתה אימפריה, אני שמעתי פעם שדיברו באימפריה 40 שפות. It makes sense, כלומר, זו אימפריה שהגיעה מפעתי פולין עד תימן, עד הגבול האיראני ועד קצה צפון אפריקה, עד גבול מרוקו. זו אימפריה מאוד מאוד גדולה שנכנסה גם לתוך אפריקה בתקופות מסוימות שלה. זו הייתה אימפריה מאוד מגוונת, ולא היה לה דרך לשלוט מאיסטנבול הרחוקה על מחוזות רחוקים באופן יעיל, אז היא גם הייתה, היא נאלצה לבזר את עצמה מנהלתית. כשאתה מבזר, אתה גם נאלץ גם למנות מקומיים וגם לקבל את מנהגי המקום. אין ברירה, וגם כמובן נישואין בתוך המחוזות וכו'. זה תהליכים מאוד מאוד טבעיים, זה קרה באימפריה האוטומנית, והייתה אימפריה מאוד מכילה. עד שהחליטה להפסיק להכיל. לפחות להפסיק להכיל חלק, ובאופן הדרגתי, להפסיק להכיל יותר ויותר קבוצות שבעבר הוכלו. כלומר, בתקופה החמידית הייתה איזושהי מדרגה ראשונה, ואחרי זה מדרגה שנייה של הרעה או של הסלמה, ביחס לאחר במרכאות, האחר הלשוני, האחר הדתי, או חלילה וחס, האחר הפוליטי, כלומר, אנשים שנתפסים במרכאות דיסידנטים, כלומר, כאלה שיוצאים נגד האימפריה. והדבר הזה החמיר עוד יותר אחרי המהפכה של הטורקים הצעירים ב-1908, שזיהו את הטורקים כגרעין האמיתי, האותנטי, הטהור של האוטומנים, שחוץ ממנו, העמים האחרים הם עמים שאינם שווים במעמדם לטורקים, נאמר בעדינות. ואז חלה עוד החמרה. אז האימפריה שלאט לאט ויתרה על המכילנות שלה, על היכולת שלה להכיל את האוכלוסיות השונות. ובכל מקרה, בכל המדרג הזה של מי מוכל ומי לא מוכל, היזידים היו גם כשבטים, נודדים בחלקם, גם כעובדי שטן, אחר, זה אחר תרבותי, שבטים נודדים, אחר דתי, עובדי שטן מול המני הספר, אם אפשר לקרוא לזה, אחר לשוני, דוברי קורדית, ולא דוברי טורקי. הם היו אחר בכל מובן, ובכל מובן הם היו האחר הנחות ביותר. זאת הייתה קבוצה שספגה את נחת זרועה של האימפריה, בעיקר במאה ה-19, כמו שאמרתי, באופן המסיבי ביותר, וגם הייתה הקורבן של, או נאמר, הקורבן הראשון של ה... תהליך ההתפרקות הזה של האימפריה, מהיכולת שלה להכיל, מהרבגוניות שלה, מהפלורליזם שלה. הייתה הקבוצה הראשונה, או לפחות מבין הקבוצות הראשונות, שהרגישו על הבשר, על בשרן את השינוי הזה.
עד כאן החלק הראשון מתוך שניים של הפרק עם עידן בריר על היזידים.
בקרוב נפרסם את החלק השני של הפרק, שבו דיברנו בין היתר על האופן שבו כותבים היסטוריה של יזידים, ועל המצב המיוחד של עידן, קר שהפך לדמות שמעורבת בחיי הקהילה היזידית.
להשתמע בחלק הבא.